חי, בעזרת השם, ערב ל"ג בעומר, אנחנו נכנסים הלאה. אתמול עסקנו... יוסי, שלום עליכם. רבי יצחוק.
שלום הרב, שלום, מה שלומכם?
ברוך השם, ברוך השם, שלום.
יכול להקדיש את השיעור לעילוי נשמת אחי אברהם בן רות?
אברהם בן רות, בעזרת השם.
היית לפני 27 שנים בשיבה שלו ונתת דרשה מאלפת.
אני זוכר, בטח שבאתי לכם את אמא, בטח.
כן.
נכון. אז היום?
לא, ביום שני זה יהיה, אבל אנחנו נקדימים את היכולה עד יום שני להקדיש, בעזרת השם, אז תודה רבה, אברהם בן רות.
טוב, יהיו הדברים לעילוי נשמתו, שנזכה לשמחות.
אמן, אמן.
נו, ניכנס פנימה. בוא נסתנו. נזכר במושג ליקוטי אמרים, וראינו, אם אני מסכם בחצי שנייה, שהשם הזה ניתן לספר גם כנראה, יש המון יסודות, אבל כנראה שהוא בא לבטא שלושה עניינים מרכזיים. האחד זה הביטול, כלומר, השם הוא בעצם שם הספר של רבו. המגיד ממזריץ', תלמידיו הוציאו את הספר, ספר מגיד דבריו ליעקב. מגיד דבריו ליעקב זה סופי תיבות, מגיד ד' דבריו ו' ב'. המגיד ממזריץ' היה רבי דוב, רבי דוב בר. אז זה היה מגיד דבריו ליעקב, ליקוטי אמרים. שזה יצא 15 שנה לפני שהתניה יצאה, ובזה בעצם מבטא התניה את הביטול, את זה שה... לא ממני מתחיל את הקדושה, הכל מתחיל ממקודם. אני מנגן את השיר, זה אלי ואנווהו. בדברים האלה כבר עסקנו אתמול, הדבר השני בליקוטי אמרים, זה היכולת אולי להבין אחרת לגמרי את המושג לקט, זו נקודה מאוד עמוקה. בדרך כלל כשאנחנו מדברים על ללקט, אנחנו מדברים על מלקטים כל מיני דברים יפים, כמו שאמרנו אתמול בחיוך פניני רשי כזה, כאילו השאר זה לא, מלקטים דברים מיוחדים, לא, לא, זה בכלל לא זה. פה לא הולכים ללקט דברים מיוחדים, לקט בעומק, כמו שאנחנו יודעים בפרשה שלנו, זה שבעל השדה משאיר לא רק את הפאה בסוף השדה, אלא בעניין שלנו, הוא לא לוקח את הלקט. הלקט, מעניין מאוד איך זה נקרא כך, זה מה שנופל לו, והוא מודע לזה שזה נופל לו, אבל כמות מזערית היא דבר שאתה לא מרים. כי מה שנפל לך, הוא לא שלך, הוא של העניים שצריכים ללקט אחריך. מכמות של איקס שיבולים אתה מרים. עד שם אתה לא מרים. לקט קצירך לא תלקט, זאת אומרת, הלקט הוא דבר שרטרואקט, טבעית מתברר שהוא אמנם בשדה שלך, אבל הוא שייך לעניים שסבורים שהם לא בעלי שדה. זה דבר מאוד מאוד עמוק. ובקוצריכם את קציר ארציכם. השדה שלך היא ארציכם של מי? שלך ושל העני. לעני ולגר תעזוב אותה. תעזוב. אתם יודעים איך אומרים בעברית היום, תעזוב את זה, תעזוב את זה, זאת אומרת זה שלא. זה בעצם הדבר השני. המלקט, המחבר, המלקט שלפנינו, מלקט את האמרים שלי. זאת אומרת, אם החלק הראשון של השם הוא הביטול של המחבר, של האדמו"ר הזקן לרבותיו, מלוקט מפי ספרים ומפי סופרים, החלק השני הוא שהוא בעצם מלקט את האמרים שלי, הם לא שלו. אם למדת התורה הרבה, אל תחזיק טובה לעצמך, כי לכך נוצרת. וכאן בעצם הופיע הרמז הראשון הגדול בתניה, אני עוסק בספר שמתאים לכל אחד. לא רק ל... יש ביטוי ידוע בקבלה, חצדי חקלה, קוצרי השדה. שאלה גדולי העולם, ולכל אחד, גם אלה שמלקטים בשדה, אחר הקוצרים. כי השדה הזאת לא שייכת לאף אחד. זה האלוקות עצמה, זה קציר הרציחים. והדבר השלישי שכמובן נמצא, זה לא ליקוטי עומרים, כמו שאמרנו, אלא ליקוטי אמרים, שזה הדבר הכי גדול, להצליח ללקט את האמיר, ללקט את הצמרת, ללקט את הנקודה, את הסגולה, וזה הפסוקים שכבר הזכרנו את השם אלוקיך, האמרת היום, והשם האמירך היום, להיות לו לעם סגולה, וכבר נקדים של הדבר השלישי שאנחנו מפרשים, יש לנו חיזוק מאוד 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 גדול, והרחבנו בו בלימודים קודמים, מההסכמות המדהימות. שתי ההסכמות גם יחד, ניתנות על ידי שני חברים של האדמו"ר הזקן. האדמו"ר הזקן את ספר התניא הוציא בהתחלה בעילום שם, כקונטרסים, ואז זה התחבר כל הקונטרסים ביחד. הוא יושב על הספר הזה, על התניא, לפי עדות, 18 שנה, צריך לתפוס את המושגים האלה, ועובר על כל אות ואות, ומדייק ומוריד אותיות ומוסיף אותיות. להתחשב בזה שאת השולחן ערוך הרב, כלומר את ארבעת חלקי השולחן ערוך, לנו נשארו רק החלק המרכזי של האור החיים כולו, והורדה החלק ועוד קצת. את כל זה כותב האדמו"ר הזקן בשנה. בשנה. שהופך להיות ספר יסוד בכל עולם ההלכה, אין דף במשנה ברורה בלי ציטוט מהגרז, מהשולחן ערוך הרב. זה בשנה. התניא הוא עוסק בו חי שנים. זה עושה גדול מאוד, צריך להבין את ה... וזה מביא לה, כמו שאמרתי, את הליקוטי אמרים, שהוא מלקט את האמיר שבכל אחד, את הנקודה הפנימית, אבל היא מתאימה לכל אחד ואחד. אז בהקדמות, בהסכמות, הוא מביא את הספר, מביאים את הספר לשניים מגדולי חבריו, גדולי תלמידיו של המגיד, רבי זושה, רבי זושה מאנפולי, ורבי יהודה לייב הכהן, שהיה רבה של אנפולי, ואנפולי, מי שנסע פעם איתנו לאוקראינה, יודע שבאנפולי קבור המגיד ממזריץ' ולידו שניהם, ושניהם בהסכמה, כותבים את תאריך ההסכמה, שזה דבר מדהים, מדהים באמת, בפני עצמו זה מדהים, הם כותבים את תאריך ההסכמה, ובתאריך ההסכמה כתוב את היום בפרשה שלישי של פרשת כי תבוא, ג' של פרשת כי תבוא, שנת פדותינו, שנת תף קוף נון וב, למה זה תופס אותי? כי בשלישי של פרשת כי תבוא, א' חל היום ההולדת של הבעל שם טוב והתניא. זה היה י"ח אלול. אבל המהות, זה הפעם היחידה בכל התורה כולה, שמופיע השלישי של ארבעה פסוקים בכתבו, ובשלישי הזה מופיע בפעם היחידה הביטוי האמרת והאמירך. זה דבר מעניין מאוד. הם מסכימים על הספר ליקוטי אמרים, שמבחינתי אגב יש פה גם עוד מסר, גדולי תלמידיו של המגיד, ממשיכי דרכו של הבעל שם טוב, מסמיכים את התניא חברם להמשיך את הליקוטי אמרים. וגם בחתימה, בתאריך שהם כותבים בהסכמות, הם מציינים לפרשייה היחידה שבה מופיע המושג אתה מאמיר את השם להיות לך, והשם מאמיר אותך להיות עליון ולהיות לו לעם סגולה. וזה הליקוטי אמרים. עכשיו, לשורה הבאה, ספר של בינוניים. גם כן בקצרה ויותר קצר. בינוניים זה כבר מסר. המושג בינוני, אי אפשר להוציא אותו מדי פשוטו קודם כל. למרות שניכנס למושגים גבוהים, אבל אי אפשר להוציא אותו מדי פשוטו. בינוניים בא ואומר, בסופו של דבר, זה מדבר אל כולם. זה לא מדבר לדברים מיוחדים. זה מדבר אל כולנו. זה מושג מאוד מאוד חשוב, שזה עיקרו של הספר. אם האור הזה הוא אור אינסוף, אז הוא שייך לכולם. כדאי הוא רבי שמעון לסמוך עליו בשעת הדחק. ומי מה זה שעת הדחק? שעת הדחק זה כשיש אור, אז אם אתה פותח את התריס הרבה, נכנס הרבה אור, נכון? אם אתה פותח את התריס קצת, נכנס קצת אור. זה נכון באור של שמש. תשמעו איזה יופי. אבל באור אין סוף, אין הבדל אם אתה מסוגל לפתוח תריס שלם או שאתה מסוגל לפתוח רק חרך. גם בשעת הדחק יחדור אור אין סוף. כדאי הוא רבי שמעון לסמוך עליו בשעת הדחק, האור האין סופי חודר גם את שעת הדחק. מי שנוסע לרבי שמעון היום ומחר, אז לרבי שמעון צריך לבוא בפשיטות, בשמחה, בשפלות. בשפלות ובשמחה. כלומר, להגיע במציאות כזאת שזה באמת הכל שעת הדחק. אין לי כלום, יש לי חרך אחד, אבל החרך הזה יכול להביא אור אין סוף שייכנס דרכו, שיחדור דרכו. נקודה מאוד מאוד גדולה. זה... הספר של בינוניים, מעבר לזה שזה קודם כל שיטה, כמו שאמרנו, ספר דרך, דיברנו על זה אתמול, לא רעיונות, אלא ספר מובנה, שיטה פסיכולוגית, נפש, תורה בנפש, היא של בינוניים, כאן יסביר התניא בהמשך, שהבינוני זוהי מידת כל אדם, וכל אדם צריך להימשך אחריה. זה היסוד של המושג הזה. בינוניים זה גם כאלה שמתבוננים. זה יהיה חלק מאוד משמעותי בהתחלה של הספר. הבינוני הוא מי שלא מנסה להשיג השגות גבוהות וגדולות ממה שהוא. הוא מודע לכל חלקיו. המושג בינוני מזכיר לנו גם עוד עניין. בינוני זה כמו איש הביניים. איש הביניים. מי מכיר את המושג איש הביניים מהתנך? איש הביניים. איש הביניים הוא גוליית. גוליית היה נקרא איש הביניים במלחמה עם דוד. ומה זה איש הביניים? האיש שלוחם בין לבין, ובמלחמה. הוא מודע לזה שיש פה מלחמה. הוא מודע לזה, הוא לא מזלזל, הוא יודע שיש כוחות הפוכים. הוא מודע לכוחות. ושלא יש כוח, וכאן המושג השלישי בבינוני, שלא יש כוח לבנות, להיבנות, לבונן את הכל, כמו בניין. כלומר, בניגוד לתפיסה היחסית בעולם, זה הדבר הראשון שיעשה לנו התניא בהקדמה. הדבר הראשון שכל אבות החסידות רוצים ללמד אותם. איך אומר רבי נחמן הסיפור במעשה מחכם ותם? מה אכפת לך? זה מעשה שלך וזה מעשה שלו. בניגוד לתפיסה ההרסנית, היחסית, שבה בינוני פירושו מה אני ביחס אליך, שעצם השהייה בתפיסה הזו היא כבר לא שייכת לליקוטי אמרים, כי בליקוטי אמרים לכל אחד יש את האמיר שלו. אין כאן בכלל התייחסות סוציולוגית, חברתית, לאיפה אני ביחס אל. אני עולם שלם. ואז אני חי בתוך המציאות, וחווה אותה, ומשפיע בה, ומחווה בה, הכל. אבל ההתייחסות היא אליי, וכבינוני, כלפי עצמי תנסו להגדיר את המילה הזו. כי זה יהיה תחילתו של התניא. הוא יגיד לנו מה זה צדיק. ובלי לנסות, בלי להצליח או בלי לנסות, לא יודע להגיד, תמיד שאומרים לך צדיק, אתה חושב יחסי. הוא צדיק? ואז באה התגובה, אני לא צדיק. זה בכלל לא הבנת העברית שאנחנו מדברים בה. זה לא הקודים, זה לא המוזיקה. רשע. זה תמיד מושג יחסי. זה מה אומרים עליו ומה חושבים עליו ומה הוא חושב ומה. כל התפיסה שהבינוני זה מושג שהוא לא תלוי בשום דבר אחר. הכל פה. רבושר היה אומר, אדם צריך לדעת שיש שני כוחות בעולם. טומאה וקדושה. בעצם הוא היה אומר, בעצם, יש כוח אחד בעולם. אם אתה בא אל העולם בשפלות, בקדושה, לא משתמש במילה הזאת, אז הכל קדושה, כי את הכל אתה הופך. אם אתה בא אל העולם בגאווה, או בייאוש, אז הכל טומאה. זה כל כך עמוק. זה שיש שתי נפשות, זה אתה. זה לא יחסי לכלום. אתה בינוני. אתה מתבונן, אתה איש ביניים, אתה מודע למלחמה, אתה לא משחק אותה. אתה לא גדול העולם, ולא קטן העולם, ואין עולם עכשיו לענייננו. יש בריאה מופלאה שיש בה אור אין סוף, וזה אתה. והיחס הזה יביא אותנו לבירור שלם על איך אתה חווה את עצמך בתוך העולם. התניא מדבר כל הזמן על האדם בעולם, על האדם החברתי כמו שנקרא. הוא יעסוק בהתבודדות, אבל היא לא תהיה נקודת המפתח, אלא ההתבוננות. שוב, תנסו להבין את המילה הזאת עוד פעם. התבוננות זה לעשות את עצמי שואף להיות בינוני. שואף, בינוני מפסיק להיות מצב רדוד. מה אפשר לעשות? הוא בינוני, הנאום היה בינוני. הוא הצליח בינוני. לחבס את כל המושגים שלנו מחדש. נגמר. הוא הצליח בינוני, פירושו של המשפט הוא כך. אני מושלם. ועכשיו כפרשננו, לענייני פרשננו, אני אסביר לך, אידיוט, מה הפשט שלו? זה טוב אם בא לך לקרוא עיתון היום. אבל אם החלטת להיכנס לתניא, תעשה סוויץ'. בינוני הוא איך אתה נכנס לחיים של התבוננות, של בוננות, של בניין, של הכרה של שני כוחות, של ידיעה שאתה בהתבוננותך יכול להפוך הכל. וזה ספר. זו שיטה. זה לא הברקה. זה לא איזה צ'יפ כזה ואז אתה תצליח. זה יסוד גדול מאוד מאוד. וזה הפתיחה ומעניין מאוד של הספר הזה ליקוטי אמרים. משפט אחרון על הפתיחה הזאת. יש שני שערים, ככה הוא קורא לזה, נכון? חלק ראשון, והוא ספר של בינוניים. חלק שני, והוא שער הייחוד והאמונה. ושימו לב, זו נקודה מאוד מעניינת. אם זה שני חלקים, אז תקרא לזה ספר של בינוניים, ספר הייחוד והאמונה, או שער של בינוניים, שער הייחוד והאמונה. זה שני חלקים של ספר ליקוטי אמרים. וכאן הנקודה הגדולה. קודם כל, מאוד מעניין, שער הייחוד והאמונה הולך לעסוק באמונה ובייחוד, או באמונת הייחוד. בבסיס של הכל. בסדר? כותרתו של שער הייחוד והאמונה תהיה לבאר את שמע ישראל, השם אלוקנו, השם אחד. ברוך שם כבוד מלכותו, כמו שהוא קורא לזה, ייחודה אילואה וילוחדת התא, לא משנה. ושם יסביר האדמור הזקן שזה הבסיס של הכל. אז למה לא להתחיל בזה? התשובה היא שבמקור באמת התניא התחיל בשער הייחוד והאמונה כחלק א'. והוא מביא כמה פעמים את זה כך. ואז, מסיבותיו, שאנחנו רק יכולים להתחקות ולהבין את זה לגמרי, הוא הופך ומתחיל בחלק ב'. והיינו בספר של בינוניים. אני חושב ששער הייחוד והאמונה הוא קודם כל שער. הוא באמת הפותח, הוא השער. הוא השער של הכל. אבל שער הייחוד והאמונה עוסק באמונת הייחוד, שזה כמובן יסוד היסודות, השער לכל. לעומת זאת, היכולת להיות בינוני זה ספר. זאת דרך שהיא חלק מליקוטי אמרים, אבל היא ספר של בינוני. זאת דרך חינוכית שלמה, ספר. ספר בעברית, it's not only book. ספר יצא בוק, אבל זה לא רק. במקרא למשל, ספר במקרא זה גם לא בוק, ספר קריטות. ספר קריטות זה כמה מילים, אבל עם מסר מאוד מוגדר. עם דבר מאוד מאוד ברור. מאוד מעניין שספר לא רק בא מהמילה מספר, אלא לכותב הספר, מה שקוראים ליטרצ'ר, בשפות אחרות, אצלנו קוראים משום מה סופר. נכון? שזה מדהים. סופר הכוונה היא קאונטר. המילה סופרים, מאוד מעניינת. אפשר, אדם סופר כסף. זה מרתק. חז"ל שואלים למה נקראו סופרים, החכמים, למה נקראו סופרים? כי היו סופרים אותיות של תורה. היו יודעים לספור את האותיות. צריך להבין את המקור ההלכתי, אנחנו חיים בעולם המחשב, אז לא נבין את זה. היום אתה במחשב יכול לבדוק אם הספר תורה יש בו מספר אותיות מדויק, לא. אבל בתורה יש מספר אותיות. והדרך הראשונה לבדוק את קשרותו של הספר, זה לספור את האותיות. עכשיו, אין לי מחשב. אז אפילו איראן יהיה לו קשה לספור את כל האותיות. הסופרים ידעו לספור את האותיות. ולהגיד שוו של גחון בויקרא זה האות האמצעי. עם המאות אלף אלים פה וזה. בעומק, לספור את האותיות, זה בעצם המגמה כאילו ההפוכה מהסופר. אתם יודעים מה זה הסופר? זה הכוח לראות את המקרו, את הספר, ולא לפספס אות אחת במיקרו. ספר זה לא תורה שבעל פה. זה הסיכום של ההקדמה הזאת. יש תורה שבעל פה ויש ספר. אצלנו יש תורה שבכתב, שזה ספר. ככה זה נקרא. לקוח את הספר הזה, את ספר התורה הזה. תורה שבעל פה היא לא ספר. כי היא תורה שבעל פה. אני רוצה להגיד לכם מה אולי כתוב פה בעומק. כל ספר נקרא תמיד ספר שפת אמת, ספר מגיד ברב ליעקב, ספר. אבל חלק ראשון והוא ספר של בינוניים, זה כבר לא עוד פעם רק הכותרת הראשונה. בעולם החסידות, היחס אל התניא כאל התורה שבכתב של התורה שבעל פה של החסידות. זה הספר. וכאן מספרות אותיות. זאת אומרת, התניה עושה בפעם הראשונה פעולה, שעליה תהיה הקדמה, שאליה ניכנס אחרי זה, שהיא ראשונית, ויחידאית, כמו שאמרנו אתמול, הוא לא נוגע ברעיונות יסודיים, אלא הוא כותב תורת יסוד. כשהוא במאמריו בתורה שבעל פה, ולמי שלא מכירים את המושגים החסידיים מספיק, מאמר זה לא ארטיקל. זה לא מאמר. מאמר זה המאמר בעל פה, כמו 10 מאמרות. הרבים היו אומרים מאמרים. מיימר, קראו לזה. היו עורכים את המיימר. אז בניגוד למאמרות, כאן יש ספר, והאדמור הזקן עצמו הרבה מאוד פעמים בתוך המיימרים, שאחרי זה רוכזו בשני הספרים, ליקוטי תורה ותורה אור, שזה כל המיימרים. שהם היו בשבתות, בפרשות, בהתוועדויות. הוא הרבה פעמים מצטט את ספר של בינוניים. סשב, ספר של בינוניים. הוא לא קרא לזה תניה. תניה זה המילה הפותחת. כשנתקדם נחשוב אולי, גם לזה יש סיבה למה. אבל זה, הוא עצמו ראה את זה, המחבר, כמלקט, כספר של בינוניים. ולא כמאמרים. וזה מאוד עמוק, כי המושג ספר, דיברנו עליו יותר מפעם בעברית, זה המושג של סיפור וספיר, אבן ספיר. נוהגים להסתפר, ככה, מי שנוהג לפני ל"ג בעומר, לכבוד ל"ג בעומר ערב שבס, להסתפר וספיר זה אותו דבר. אתם יודעים מה קורה כשמסתפרים? במחילה מבעלי הקרחות, אתה מבהיק מחדש. כשאני שואל את בן אדם, תגיד, מה הסיפור שלך? אני רואה, אלי, כן, זה בסדר. כשאני שואל בן אדם, מה הסיפור שלך? אז הוא אומר לי, די, אני שואל, תעזוב אותי, שתראה, מה הסיפור שלך? מה הסיפור? היו מספרים ביציאת מצרים כל אותו הלילה. איך ממרקים את האבן? איך סופרים את האותיות? איך כל אות מאותתת את הנקודה הנכונה שלה? ואות אחת חסרה, הספר פסול. אבל הספר הוא ספר בפני עצמו. הוא כל המקרו. וכל אות סיפור בפני עצמו. אין סופי. כל זה מבואר על הפסוק לבאר היטב, כי קרוב אליך הדבר מאוד, לפיך ובלבבך לעשותו, לפסוק, להבנתו, ולהתחלת ההקדמה, אם ירצה השם בפעם הבאה. עד כאן, שבס הגודל, יישר כוח.
תודה רבה.
שם, אנחנו 9:15 ברמב״ם.